אנחנו בנקודתיים 10 שורות מלמטה, 12 שורות מלמטה, או כשמברין אותו. אנחנו אמרנו במשנה שהמלך, כשמבין לו סעודת הבראה, כשהוא יושב שבעה, אז הוא יושב על הדרגש. אז הגמרא רוצה להגדיר מה זה דרגש. בואו נעשה סיכום של הסוגיה מלמעלה, ואז ניכנס לסוגיה, נראה את זה בפנים. הגמרא מציעה שהדרגש זה ארסה דגדה, מין מיטה מאור שהיו עושים לצורך מזל, אף אחד לא היה יושב עליה. הגמרא שואלת, רגע, מושיבים אותו פתאום על משהו שלא הושבנו אותו כרגיל? הגמרא אומרת, אז מה? גם מאכילים אותו, וכרגיל לא היו מאכילים אותו. משקים אותו, כרגיל לא היו משקים אותו. אבל השאלה היא ככה, היה להם מנהג שהיה כפיית המיטה, כשבן אדם היה יושב שבעה, היו הופכים את המיטות שעל הבית, והשאלה היא, הרי כתוב שאת הדרגש לא צריך לקפות, רק הופכים אותו על הצד. עכשיו, השאלה היא אם דרגש זה באמת הארסה דגדה, המיטה הזו מאור, אז למה לא לקפות אותו? הרי קופים כל מיטה שבבית. זה ההבנה גם עכשיו. טוב, אם אתה אומר. אני לא חושב ככה. בוא נראה. טוב, אתם אומרים ככה. קיבלתי, בסדר. בסדר. אז הגמרא אומרת, רגע, אז מה הבעיה? הרי קופים כל המיטות שבבית. אז הגמרא אומרת, השאלה היא למה רשב"ג אומר שמתירים את הקרביטין. קרביטין זה הלולאות, והארסה דגדה, אם זה סתם מיטה כזו, אז אין לו לולאות. אז הגמרא נותנת תשובה חדשה, אלא כשרבין בא מארץ ישראל, הוא ציטט שרב תחליפה לימד אותו שהוא היה בשוק של הרצענים, והם אמרו לו שדרגש זה איזשהו מיטה של אור. עכשיו, אז הגמרא עוברת לדון איך בדיוק סורגים את המיטה הזו. אז בואו נראה את הסוגיה עד פה. אני רואה שאתם שולטים בסוגיה, אז אחד מכם רוצה להעביר את העמוד עד פה? אתה רוצה רפאל? אתה רוצה להעביר? כן? כן? נוח לך, אם אתה רוצה אני אעביר, איך שאתה רוצה. כן. מה הדרגש? כן. אתה רוצה להעביר, אני מעביר לך את המיקרופון.
שניים. אז הגמרא שואלת מה היא דרגש, מה זה דרגש. אז הוא לא אומר שזה מיטה שהיום משתמשים בה, לא משתמשים בה בעצם, מעמידים אותה בבית לשיהיה מזל טוב בבית. אז שואלים אותם, שואלים את אולה שאמר את זה, למה עכשיו פתאום מותר לשבת על המיטה הזאת, שעכשיו נותנים למלך לשבת על המיטה הזאת, אף פעם לא יושבים עליה. אז הוא אומר, כן, יש שינוי, עכשיו מאכילים אותו, מה שאף פעם לא קורה, שמביאים לו אוכל, אז עכשיו הוא גם יכול לאכול על המיטה הזאת. אבל אם, אז זה לא הקושיה, זה קושיה היא אחרת.
למה לא לקרוא בפנים?
איך?
למה לא לקרוא בפנים מלהסביר?
אז רבנן מקשים על אולה, מה השינוי ש...
תעביר את הדל, תקרא ותסביר.
מאיפה?
תקרא את
המון.
מה
הדרגש? אמרו לה. מה הדרגש? אמרו לה ארסה דגדה. אמרו לו רבנן, לאולה. מי כמידי דעד העיד נעלו ותבינה, ואשת מותבינה לה. מה הסיבה שעכשיו פתאום אפשר לשבת על זה? אז רבה מתקיף, מתקיף לרבה, מה יקושי? הדיל ממידי דעבה אכילה או שתייה. דעד העיד נעלו, לא אכלינה ולא אשכינה. אשתה כמוכלינן לה ומשכינן לה, אז בגלל שעכשיו מאכילים אותו ומשכים אותו, אז הוא מותר לו גם לשבת על המיטה הזאת. אלא אומר, אומר רבה שאם איקשיה אקשיה, דרגה שאינו צריך לכפותו אלא זוקפו, ואיסל כדעתה אחר סדגדה, אמה אינו צריך לכפותו, והתניה כופה את מיטתו, לא מיטתו בלבד כופה, אלא כל המיטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה. זאת אומרת שאם זה ארסא דגדא, אנחנו יודעים שארסא דגדא לא כופים אותו, אלא זוקפים אותו על הצד, אז אם זה מיטה כזאת, אז צריך לכפות אותה. אז עונים שיכול להיות שזה מיטה דילמה מידיה דאב המיטה מיוחדת לכלים, וקטן אם הייתה מיוחדת לכלים אני לא צריך לכפותה, זאת אומרת שמשתמשים עליה להניח עליה כל מיני דברים, אז לא צריך לכפות אותה אפילו. אז אם אז אלא איקה שיהיה קה שיהיה רבת שפון גמליאל אומר דרגש מתיר קרביטין והוא נופל מאליו, ואיסל כדעתה אחר סדגדה, קרביטין מית למיטה הזאת לא אמור להיות טבעות כאלה שמתירים אותם, אלא כי את הרבין אמר, אמר לי ההוא מרבנן ורב תחליף השמה דאב השכיח בשוק הדגלדאה, ואמר לי מה הדרגש אף שדה צהלה, הוא מסביר שהדרגש זה בעצם זה לא ארסא דגדא מה שחשבנו עד עכשיו, זה בעצם מיטת אור ש כן יש עליה את הטבעות האלה, ואז אפשר באמת להתיר את זה.
משה,
נראה לי שזהו, לא?
אם אתה רוצה תמשיך.
זה מיטה ש איך? הרש"י מסביר ארסא דצהלה מיטה של אור ותולים רצועות בשפת האור סביב, וכשרוצים לנטותו עונבים הרצועות בארוכות המיטה, וכשמתירים אותה הוא נופל אין אין הקרביטין. זה הקרביטין בעצם מה שהוא דיבר. רש"י אומר שהאור לא ייגע בקרקע והתקלקל מהלחות שבקרקע. איך? איך המיטה הזאת הייתה נראית? לפי מה שאני הבנתי, זה היא עשויה מרצועות של אור.
כאילו יש את המסגרת הזה, ועושים רצועות?
כן. משהו כזה, תפוס בלולאות כאלה, שזה מחזיק את המיטה. ברגע שאתה מתיר את זה, זה נופל.
הסתכלתם פה?
לא.
חשבתם על זה לפחות?
לא אמרתי על זה עדיין. אז לא...
זכור לי ממועד קטן שהוא עובד פה איזשהו תמונה. אני חושב שזה דווקא מובן גם בלי זה.
זה בדיוק רוצה לנטות ואז הוא משחרר את הצורה.
כמו
המיטה המתקפלת של היום,
הנה תמונה שהם עושים מה זה דרגש סורגב מתוכו, זה של המסקנה.
היי, אז זה הסוף.
זה המסקנה.
ככה חשבתי, אני כמו שקורא זה. תומן.
זה כבר שנזיים.
כמו טרמפולין.
מועד קטן.
טרמפולין.
תומן. לא, ככה. זה לא ממש.
טרמפולין.
לא ממש.
טרמפולין.
טרמפולין.
זה אני לא יודע. טוב, מה קשה לכם?
איך זה בדיוק היה מה שרשי אמר, שרוצים את אותו עומדים על יצור בערבות המיטה?
שוב?
הארסא דצהלה לפי רשי הזה.
כן, מה הבעיה? יש לך מוט, עוד מוט, יש לך אור.
איך היא מסגרת כאילו?
כן, מסגרת. ואז את האור, אתה עוטף מסביב. מה הבעיה?
הוא אומר שמפרקים את זה
בדין. רוצים את אותו. עונבין הרצועות בארוכות המיטה, וכשמתירין אותה, הוא נופל, ואין אין, קרביטין. וחסו עליו לכפותו, שלא יתייקל האור, בלטוח הקו.
אין הקביטין זה הרצועות כאילו?
כן.
פשוט לא...
מה שאומר, קרביטין זה לולאות. יש לך לולאות שהולכות על המות, שמחזיקות את המיטה.
אז פשוט לא הופכים את המיטה הזאת כדי שהאור לא ייגע בקרקע, זה מה שאומר.
נכון. אתה קורא או אני קורא?
בכבוד הרב.
שכח.
אומרת הגמרא, אלא כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל, אמר לי, אהוב מרבנן, רב תחליף השמידה ושכיחה, שכיח בשוק דגלדאי, הוא היה מצוי בשוק של הרצענים, אז הוא שמע מהם, מה עושים מאור, ואמרי לי, ואמר לי, מהי דרגש, ארסה דצה לדרגש, זה איזשהו מיטה שהיה לה מסגרת, והיו לה עניבות לולאות של אור, והיו שמים את הלולאות של אור על המסגרת. אמר רבי יומי, אמר רבי יוחנן, דרגש, סירוגו מתוכו, הקשירה, יש נקבים במוטות במסגרת, ואז אתה מכניס את הלולאות של אור דרך הנקבים האלה, ואז אתה, זה לא מצב שזה עוטף את המוט, אלא זה עובר... יפה, אוקיי, אז זה עובר דרך נקבים שבמוט, זה נקרא סירוגו מתוכו. מיטה, סירוגה מעל גבה, החבלים, אתה קושר אותם סביב המסגרת, וזה מחזיק את המיטה באוויר. מיטי וכלי עץ ממתי מקבלים תומה, הרי כדי שכלי עץ יקבלו תומה, הם צריכים להגיע למצב של גמר מלאכה, וגמר מלאכת המיטה והאריסה, מי שישופם באורדה, זה היה, איך קוראים זה, נייר זכוכית? נייר זכוכית שלהם היה...
יום בארבע ורבע עם שיעור א'?
כן, כן.
מה?
אז אנחנו נעצור אולי בארבע ועשרה, שהם יאספו את כל החבר'ה. בסדר. עכשיו, אם הכוונה היא שמדובר פה שהסירוג של המיטה בעצם עוטף את המסגרת, אז מה אכפת לי? מה אני צריך לגמור מלאכת המסגרת? ואם מיטה מסורגת מעל גבה, אם בעצם המיטה הרי עוטפת את המסגרת, אז למה לי שאיפת אור הדג? מה אני צריך נוי אם זה הכל מכוסה? זה כמו אנשים שמשקיעים כסף לקנות שולחן יפה לסלון, ותמיד יש מפה לשולחן ואף אחד לא יודע איך השולחן נראה. אז מה העניין? מי משקיע בכזה דבר? אלא המיטוחו. צריך לומר שגם המיטה וגם הדרגש יש להם נקבים, והקשירה היא דרך הנקבים שבמסגרת. מיטה האולי והפוקי בביזיונה, המיטה, הצורה שאני קושר אותה, זה שאני מכניס, נכנס ויוצא כמו שרוך. דרגש האולי והפוקי באבקתה, יש שם, זה לא מצב שזה נכנס ויוצא, אלא יש לולאות בנקבים שבמסגרת, ואז זה נקשר לתוך הלולאות, יש לולאות בתוך הנקבים שבמסגרת, וזה נקשר לתוך הנקבים האלה. אמר רב יעקב, אמר רב יהושע בן לוי, הלכה כרשבג. הלכה כרשבג. מה אמר לנו רשבג? ש... דרגש מתיר קרביטה והוא נופל מאליו. כן? לא צריך לקפות את המיטה. אמר רבי יעקב ברמי, מיטה שנקליטה יוצאין, ואנחנו כבר יודעים ממסך צוקה, נקליטה יוצאין, זה מוטות שיוצאים, אז שמים על זה. יפה. ככה זה נראה, כן. מיטש נקליטי היוצין זוקפה ודיו. זה מאוד מעניין שהגמרא תורחת לפסוק את הדין בנוגע להלכות אבלות, אבל מה לגבי המלך, האם הוא יוצא מפלטרין שלו או לא, על זה, זה אין לנו בעצם הכרעה. אז מה ראינו בסוגיה? במשנה אמרנו, תנא קמא אומר שמלך לא יוצא, רבי יהודה אמר הוא יכול לצאת כמו דוד. ראינו בגמרא דיון האם הנשים הולכות לפני המיטה, אחרי המיטה, האם זה תלוי במנהג. אמרנו שלפי רב יהודה נשים תמיד לפני המיטה, כי הרי דוד היה אחרי המיטה של אבנר. חכמים אומרים לו לא, הוא עבר בין הגברים ובין הנשים לפייס את כל העם. אמרנו שהדיון למה אבנר מת האם הוא מיכה בשאול והסיבה שהוא מת זה כי הוא עיכב ממלכת דוד, או הוא לא מיכה בשאול ובגלל זה, בגלל נוב עיר הכהנים, בגלל זה אבנר בנר נרצח. זה היה הסיבה בשמיים, כמובן שהיה סיבה על האדמה, אבל בשמיים זה למה שאפשרו שזה יקרה. ואז פה ראינו שהמלך במשנה כתוב שהוא יושב על הדרגש בשעה צעודת אברהם, ועל זה היה לנו דיון מה ההגדרה של דרגש. מסקנה, דרגש זה איזשהו מיטה שעשויה מאור והיא מחוברת עם לולאות שיוצאות מהמסגרת. זה בעצם המסקנה. תוך כדי הרווחנו עוד הלכה שיש דין כפיית המיטה באבל, ורשב"ג אומר שלא צריך לכפות את הדרגש כי זה, האדם חושש שזה יתלכלך, אלא זה יארס. אפשר פשוט להתיר את הלולות והדרגש נופל על הרצפה. משנה, אמרנו שהמלך מוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של 71, הוא פורץ לעשות לו דרך. אם המלך צריך גישה להגיע לשדה ולכרם שלו, הוא יכול לפרוץ גדרות של אנשים אחרים כדי להגיע לשם, ואין ממחה בידו, דרך המלך אין לו שיעור, וכל העם בוזזין כשיש ביזה ונותנים לו והוא נוטל חלק בראש. ואנחנו נראה בעזרת השם שכמה החלק, כמה מגיע למלך מהביזה. תנין אחד הזימנה, כבר אומרת, הרי היה לנו משנה בפרק ראשון שאמרה שמתייעצים בסנדרין של 71 לפני מלחמת רשות. כתוב שם, אין מוצאין למלחמת הרשות אלא על פי בטין של 71. אז למה המשנה שלנו חוזרת על הדין הזה? אומרת הגמרה, איידי דתנה כל מילי דמלך, תננה מי מוצאין למלחמת הרשות. אתה צודק, חזרנו על הדין הזה כי אנחנו עוברים על כל הדינים של מלך, אבל הנה חינמי, זה אותו הדין כמו שהמשנה אומרת בפרק ראשון. אמר רב יהודה, אמר שמואל, יש לנו בהתחלת המלכת שאול שבני ישראל ביקשו מלך משמואל, אז שמואל מזהיר אותם, אם אתם תיקחו מלך תיזהו, הוא ייקח מבנותיכם יעשה מהם טבחות, ייקח מהבנים שלכם יעשה מהם, הם יהיו אחים על בצבא שלו, הוא ייקח את שדות והכרמים הטובים שלכם, או ייקח את הכל, הוא יטיל עליכם מיסים, איזה תרחה יהיה לכם אם יהיה לכם מלך. יש פרשה ארוכה ששמואל אומר להם מה המלך עלול לעשות להם. עכשיו השאלה היא, האם שמואל כשהוא אמר את זה בא וגילה להם מהם הזכויות של מלך, או האם שמואל הזהיר אותם, תדעו, יהיו מלכים טובים, יהיו מלכים לא כל כך טובים, והמלכים שהם לא בסדר עוד עלולים לקחת מכם את כל הדברים האלה. מה הוא הגדיר לנו פה, זכויות המלך או סכנות המלך, איזה אחד? אז
מלך הוא היה בצבא, לא היה מיסים, לא היה,
לא כל כך, לא. כן, אבל לא, היה צבא, כל פעם שהיו צריכים צבא. אבל לא היה ממש מצב שהיה צבא עומד כל הזמן. משמע שלא. אמר ויהודה אמר שמואל, כל האמור בפרשן מלך, מלך מותר בו. שמואל פוסק שלמלך יש זכות לכל מה ששמואל להזהיר אותם. שמואל האמורה, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, פוסק שכל מה ששמואל הנביא אמר לפני המלכת שאול, כשבני ישראל ביקשו מלך, זה זכותו של מלך. רב אמר, לא נאמרה פרשה זו, אלא לאיים עליהם, שנאמר, סום תשים עליך, שתהי אימתו עליך. הוא בא להפחיד אותם. אבל האם לכתחילה מותר למלך לקחת את כל הדברים האלה? לא. כתנאי, המחלוקת הזו בין רב ושמואל, היא כמו מחלוקת תנאים. כתוב בברייתא, רבי יוסי אומר, כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו, כמו מי זה? רבי יוסי זה שיטת מי? רבי יהודה בשם שמואל, יפה. רבי יהודה אומר, לא נאמרה פרשה זו, אלא כדי לאיים עליהם, שנאמר סום תשים עליך מלך, שתהי אימתו עליך. זה שיטת מי? זה שיטת מי? שיטת רב. וכן היה רבי יהודה אומר, ג' מצוות נצטבו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהחיד זרוש למלך ולבנות להם בית הבחירה. כן, אז רבי יהודה אומר שבאמת זה היה מצווה, הם היו בסדר כשהם העמידו מלך. יש שלוש מצוות שתלויות זו בזו כסדר, וצריך קודם להעמיד מלך ואז לצאת מלחמה במלך ואז לבנות את בית הבחירה. אנחנו רואים שהמצוות האלה קשורות כפי שנראה בהמשך הסוגיה, ובגלל זה קבעו חג בפורים, הרי זה מלחמה בעמלק בחוץ לארץ, אבל חכמי אותו הדור ראו במלחמה בעמלק באותו דור כהתחלת בניית בית המקדש. זה שמוכים את עמלק, את המן, זה בעצם התחלת התקדמות לקראת בניית בית המקדש, ובגלל זה קבעו חג פורים. הלאה. זה לא כתוב בגמרא על פניו, אבל זה כתוב כמדומן עם בפרי מגדים. טוב, אנחנו צריכים לעמוד פה, אז אנחנו בעזרת שם נתחיל פה בסוגיה הזו, במצוות שנצטבו ונכניסתם לארץ, אולי נגמור את הברייתא. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרומתן, שנאמר, ואמרת, אשימה עליי מלך. אשום תשים עליך, זה לא מצווה בעצם. זה הקדוש ברוך הוא ידע שהם עתידים להתרעם ולומר אנחנו רוצים להיות כמו כל הגויים, אז הקדוש ברוך הוא אומר אני יודע שאתם עתידים לחתור, אתם עתידים לומר אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז בגלל זה נאמר פה את הדין הזה. זה בעזרת השם, אנחנו פה נתחיל מחר. אני מאוד ממליץ, תראו את רשי פה, אם יש לכם כמה דקות תראו את הרמב״ם על הגמרות האלה, אלה גמרות מאוד יסודיות וחשובות. חשוב, תראו את הגמרא, תראו את הרמב״ם, תראו את רשי, ואנחנו בעזרת שם מחר מקווים להגיע לפחות עד המשנה הבאה, לפחות, ומצידי להתקדם מהמשנה הבאה. אז היקונו, היקונו, היקונו.